טוב, אנחנו בישיבה למדנית ודיברתי קצת, נתתי קצת מבואות כלליים, ואני רוצה עכשיו קצת להיכנס יותר לבשר עצמו. אני רוצה להתחיל במושג של חקירה למדנית, כן, חקירה, מה שקוראים בישיבות. חקירה זה אולי המושג הלמדני הכי יסודי. כל צורות החשיבה הלמדניות בעצם הן באות בתוך חקירות. זאת אומרת, יש אופציה כזאת ואופציה כזאת, ההבחנה בין שתי האופציות זה מושג למדני, חפצה וגברא, סימן וסיבה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה הכל בעצם צדדים בחקירות. ומה זה חקירה? חקירה זה אנליזה של מושגים ושל רעיונות בסוגיה מסוימת, ניתוח, כן, של המושגים ושל הרעיונות, וניסיון יש לה צד מפרק וצד בונה לחשיבה הזאת, החשיבה החקירה או החשיבה הלמדנית. יש לה צד מפרק וצד בונה במובן הזה שאתה מנתח משהו באופן לוגי, אתה מפרק אותו למרכיביו. אבל הפירוק בסופו של דבר הוא בסיס שעליו אתה יכול לבנות חיבור, סינתזה. זאת אומרת, יש אנליזה ויש סינתזה. אז אתה מפרק נגיד שתי אפשרויות לתפוס דין מסוים, ואז אתה מחבר אותם ביחד, ואתה אומר, שתי האפשרויות האלה משחקות יחד על המגרש. ואז יש כל מיני השלכות, ושני דינים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז המשחק הלמדני הוא בעצם בין האנליזה לסינתזה. אנחנו נראה את זה בצורה יותר מפורטת, אבל זה ככותרת. אז אנחנו נצטרך לראות קצת איך נעשה את האנליזה וקצת איך נעשה את הסינתזה. אני אתחיל אולי עם דוגמה. אז נגיד אנחנו יודעים שבתורה כתוב שאם כי יגח שור איש את שור רעהו, או כי תצא אש ומצאה קוצים, או כל מיני דברים כאלה, אז האדם חייב לשלם. כן? אם הממון שלי מזיק לך, אז אני חייב לשלם. מדבר על ממון המזיק, לא על אדם המזיק. החיוב הזה שמופיע בתורה הוא חיוב לשלם. עולות פה כמה שאלות. א', האם יש גם איסור להזיק? או שרק אם הזקת אתה חייב לשלם, אבל בשום מקום לא כתוב שאסור להזיק. האם אני חייב לשמור על הרכוש שלי, על הבהמה שלי, שלא תלך ותזיק מישהו אחר? זאת שאלה אחת. תמיד שיעור הפתיחה של בבא קמא בישיבות, זה מאיפה אנחנו יודעים שיש איסור להזיק, אם בכלל. מעבר לזה, יש גם שאלה ביחס לאחריות הנזיקית עצמה, שהיא כן מופיעה בתורה. שאם הממון שלך הזיק, אתה חייב לשלם. יש שאלה איך אנחנו בעצם מבינים את האחריות הנזיקית. וההגדרות המקובלות הן בעצם מציבות זו מול זו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם השור שלי, נגיד, נגח את השור שלך, אני חייב לשלם, כי לא שמרתי עליו כמו שצריך. התרשלתי בשמירה. וכיוון שכך, משיתים עליי את האחריות. אני צריך לשלם עם השור שלי הזיק. אפשרות שנייה, זה שעצם העובדה שהממון הזה שייך לי, מחייבת אותי לשלם. לא בגלל שהתרשלתי בשמירה. אלא עצם השייכות של הממון אליי, זה קצת כמו שאני עצמי הזקתי. כשאני עצמי הזקתי, למה אני צריך לשלם? כי לא שמרתי על עצמי כמו שצריך. לא, כי מה שאני עושה, אני אחראי למה שעשיתי. נכון? זה לא בגלל שלא שמרתי על עצמי כמו שצריך. כשממון שלי מזיק, זה בעצם דומה מאוד. זה איזשהו סוג של פריפריה שלי, כן? כשהיא מזיקה, אני בעצם אחראי לזה. לא בגלל שהתרשלתי בשמירה. ההסתכלות על ההתרשלות בשמירה בתור העילה הנזיקית, היא בעצם איזושהי הסתכלות ששמה את הממון שלי כגורם עצמאי, נפרד, לא קשור אליי. משהו שייך לי, אני צריך לשמור עליו, אם לא שמרתי, מטילים עליי את האחריות. ההסתכלות השנייה אומרת לא. הממון הוא בעצם איזושהי פריפריה שלי, כמו שהגוף שלי, כשהוא מזיק אני צריך לשלם. אני זה לא הגוף שלי, אני זה הנשמה שלי. ואם הגוף שלי מזיק אני צריך לשלם. אם הממון שלי מזיק, זאת פריפריה קצת יותר רחבה, אני גם צריך לשלם. יש לי גם אחריות. שהגוף מזיק, אגב, אדם המזיק חייב גם באונס. בממון המזיק לא חייבים באונס. בסדר? אבל זה בגלל שהפריפריה יותר רחוקה. אלה שתי האפשרויות שעולות באחרונים, כשהם דנים איך להבין את האחריות הנזיקית. אז קודם כל, אז אנחנו מציבים, אני משתמש בדוגמה הזאת כדי להציג את מושג החקירה הלמדנית. אז אני אומר, יש לנו שתי אפשרויות שאנחנו שמים אחת מול השנייה, שתי אפשרויות להבין את מושג האחריות הנזיקית. מאיפה באות שתי האפשרויות האלה? היגיון, חשיבה, מה שנשמע הגיוני, אוקיי? מה האפשרויות שקיימות? יש כאלה שיגידו שבעצם אולי רק הרשלנות בשמירה זה הגיוני, אבל עצם האחריות על עצם העובדה שממוני הזיק, למה זה הגיוני? ואז הם יגידו, לא, אתה מעלה פה עוד אפשרות, כי היא קיימת, אבל לא בגלל שהיא הגיונית. כי יש עוד אפשרות, אולי זה נכון גם, למרות שאין לי היגיון. אני כן חושב שיש בזה איזשהו סוג של היגיון, כמו שהסברתי קודם, כמו שהאדם אחראי למה שהוא עצמו עושה, וזה לא בגלל שהוא התרשל בשמירה על עצמו, אלא כי הוא חייב לשאת בתוצאות של מה שהוא עצמו עושה. כשהממון שלך עושה משהו, אתה חייב לשאת בתוצאות, כי זה כאילו שאתה עצמך עשית. יש היגיון בתפיסה כזאת. אז יש שתי אפשרויות להבין, האפשרויות האלה יוצאות כנראה מתוך ההיגיון, אבל אני רואה דין בסיסי שמופיע בתורה, במשנה או לא יודע איפה, לא משנה, אחריות נזיקית. עכשיו אני שואל את עצמי, אפריורי, לפני שאני נכנס עוד לכל המקורות והכל, איך אפשר להבין דבר כזה? עולות לי שתי אפשרויות, שתי אפשרויות שהצבתי כאן, אוקיי? אז אלה בעצם הצדדים של החקירה. את הצדדים האלה צריך לנסח היטב, כי זה הבסיס לכל. אם לא ניסחנו את זה כמו שצריך, הכל יתבלגן לנו אחר כך. אנחנו צריכים לנסח את זה בצורה מאוד מדויקת. אחת האינדיקציות לזה שניסחנו כמו שצריך, זה מושג הנפקמינה. אני שואל את עצמי, מה הנפקמינה בין שתי האפשרויות? הצגתי שתי אפשרויות להבין את האחריות הנזיקית. בוא נראה אם יש בכלל הבדל ביניהם. אולי בכלל זה להגיד את אותו דבר במילים שונות. אם אני אמצא נפקמינה, זאת אומרת, הבדל בין שתי האפשרויות האלה, הבדל הלכתי, לפי האפשרות הזאת יצא שהוא חייב, לפי האפשרות הזאת יצא שהוא פטור בסיטואציה מסוימת. אוקיי? אז אם אני מוצא הבדל הלכתי, חידדתי טוב טוב לעצמי את שתי האפשרויות ואת ההבדל ביניהם. בסדר? ההשלכה ההלכתית היא אמצעי לחדד את התיאוריות שלי. כן? שתי האפשרויות זה בעצם שתי תיאוריות אפשריות. אני מוצא השלכה מסוימת, ועל ההשלכה הזאת אני יכול לבדוק מה יוצא לפי האפשרות הזאת ומה יוצא לפי האפשרות הזאת. יותר מזה, אם אני מוצא משנה או גמרא או ראשונים או מה שלא יהיה, שמטפלים במקרה המסוים הזה, בנפקמינה הזאת, ואומרים משהו, זה יכול להכריע לי את החקירה. אם הם אומרים שחייב, אז כנראה הם תפסו כמו צד א', אם אומרים שפטור, הם כנראה תפסו כמו צד ב'. עכשיו, שימו לב לדמיון בין מה שתיארתי כאן לבין דרך העבודה המדעית. זה בדיוק אותו דבר. בעצם כשאני בונה תיאוריה מדעית, האופן שבו אני בוחן אותה, אני חושב לעצמי איזה ניבוי היא נותנת לי. מה זאת אומרת? אני מנסה לחשוב על ניסוי, שכשאני אבצע אותו, לפי התיאוריה הזאת צריך לצאת X. אם יוצא X, איששתי. אם לא יוצא X, הפרחתי את התיאוריה. המקרה, שהוא בעצם מקרה פרטי של התיאוריה, מקרה שבו לגביו התיאוריה אומרת לי מה אמור לצאת, הוא בעצם אמצעי כדי לחדד מה התיאוריה אומרת. ובו בזמן גם לבחון האם התיאוריה נכונה. כי פשוט אני יכול לעשות את הניסוי על המקרה הזה, ולבדוק האם התיאוריה נכונה או לא נכונה. אוקיי? אז החשיבות של סיטואציות שבוחנות את התיאוריה היא נכונה גם במדע, והיא נכונה גם בחקירה הלמדנית. בפילוסופיה של המדע, כן, אני אולי קצת הקדמה על פילוסופיה של המדע, כי זה קשור לדיון הזה, בפילוסופיה של המדע עסקו הרבה מאוד בהכללות המדעיות, איך אנחנו מגיעים לתיאוריה מדעית, ואיך התיאוריה קשורה לעובדות הניסיוניות, שאותן היא אמורה להסביר, או לניבויים שהיא נותנת. והטענה בפילוסופיה של המדע, באופן כללי, זה שיש לנו אוסף של מקרים שאנחנו מכירים, עשינו ניסוי או ראינו, לא משנה, אבל נוכחנו במה מה קורה בסיטואציות כאלה ואחרות. אנחנו מזה מנסים לבנות איזושהי תיאוריה כללית יותר, ואם תרצו אז אולי שתי תיאוריות מתחרות, זה כבר חקירה, אוקיי? איך אני יודע איזה משתי התיאוריות נכונות? אני עושה ניסוי. מה זה הניסוי? זה ניסיון לבנות סיטואציה או מקרה שלגביו ההשלכה תהיה שונה אם אתה מאמץ את תיאוריה א' או את תיאוריה ב'. ואז, אם תעשה את הניסוי, תראה מה יוצא שם, זה יוכל לבחון את התיאוריה שלך. למשל, אני, כן, הדוגמה של פופר, שתמיד פופר משתמש, הוא הפילוסוף של המדע, כל העורבים הם שחורים. יש לי תיאוריה מדעית שכל העורבים הם שחורים. איך אני בודק את התיאוריה הזאת? אני שואל את עצמי, מה היא אומרת? היא אומרת שאם אני אראה עורב, ואני אבדוק את הצבע שלו, זה יהיה שחור. מה אני צריך לעשות כדי לבדוק את התיאוריה הזאת? לחפש עורבים ולראות. אם אני מוצא עורב והוא שחור, התיאוריה הוא ששה. אם אני מוצא עורב ואני רואה שהוא ורוד, אז הפלתי את התיאוריה, התיאוריה הופרכה. התיאוריה שכל העורבים הם שחורים לא נכונה, הנה יש לנו עורב לא שחור. אוקיי? עכשיו קארל פופר טוען שתיאוריה מדעית אפשר רק להפריך ולא להוכיח. תחשבו איך מוכיחים את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. אין דרך לעשות את זה. אתה רואה עורב אחד, הוא שחור, אוקיי? ואולי יש אחרים שלא. אתה רואה עוד אחד, עוד שניים, עוד חמישה, עוד עשרה. אף פעם אתה לא יודע אם ראית את כולם. איך תדע? אולי יש איזשהו עורב שלא ראית והוא צהוב. אוקיי? אין דרך להוכיח תיאוריה. יותר מזה. אם נגיד שראיתי את כל העורבים, בסדר? נגיד שיש מספר סופי של עורבים וראיתי את כולם. אז זה כבר לא תיאוריה, זה פשוט אוסף של עובדות. תיאוריה מעצם הגדרתה מכילה יותר מידע מאשר המידע שבו צפיתי באופן ישיר. אחרת היא לא תיאוריה. פשוט אני אוסף את כל העובדות שאני יודע ומחליט אותן תחת עיקרון אחד. וזה לא נקרא תיאוריה. תיאוריה זה תמיד משהו שאני לוקח אוסף של עובדות נתונות, אני בונה ממנו איזשהו חוק כללי שעוסק גם בעובדות שאותן לא ראיתי. משהו כללי יותר. ואני טוען שזאת התיאוריה המדעית שלי, שזה נכון. עכשיו צריך לבדוק את זה. מי אמר זה נכון? אולי הכללתי לא נכון. הכללות יכולות לטעות. אז אני צריך לבדוק את זה ולעשות ניסוי. לעשות ניסוי שבודק את זה. למשל, ראיתי חמישה עורבים, כולם היו שחורים, אז יש לי היפותזה, כל העורבים הם שחורים. היפותזה מנוגדת, אולי כל העורבים בישראל הם שחורים. אבל במקומות אחרים לא. אז הנה יש לנו שתי תיאוריות. אבל אני רוצה לבדוק מי מהם נכונה. לבדוק עוד עורבים ישראלים ולראות אם הם שחורים או לא, זה לא אפקטיבי. כי לעניין הזה שתי התיאוריות מסלול, יכול להיות שהן טועות, ואז אני אפיל את שתיהן. אבל אם אני רוצה לבחון איזה משתי התיאוריות האלה נכונה, אני צריך לקחת עורב לא ישראלי, ולראות אם גם הוא שחור מצוין, אם הוא לא שחור, אז כנראה העורבים בחוץ לארץ הם לא שחורים, רק העורבים הישראלים שחורים. וכן הלאה. אז בעצם המקרה הפרטי שלגביו התיאוריה אומרת משהו, עוזר לי א', לחדד מה בדיוק התיאוריה אומרת, אני יכול ליישם את זה על מקרה פרטי, וב' לבדוק אותה. לבדוק מה נכון, איזה תיאוריה נכונה ואיזה לא נכונה. אוקיי? אז אולי לפני כן, עוד משפט אחד על פילוסופיה של המדע, הטענה הזאת של פופר בעצם אומרת שאי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית, אפשר רק לפרוך תיאוריה מדעית. הוא בעצם מגדיר את זה, זה המדד שלו למדעיות של תיאוריה. תיאוריה היא מדעית אם ניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. זאת אומרת, אם אפשר לעשות ניסוי שיבדוק האם התיאוריה נכונה או לא. תיאוריה שאין שום ניסוי שיכול לבדוק אם היא נכונה או לא, היא לא תיאוריה מדעית. יש לי תיאוריה שכל הפיות יש להם שלוש כנפיים. אותו תיאוריה מדעית, אין לי שום דרך להעמיד את זה למבחן ניסיוני. אני לא יכול לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אז זאת לא תיאוריה מדעית. עכשיו, אפשר להתווכח על כל מיני מקרים כמו, נגיד, לא יודע מה, כל הכוכבים נוצצים. אתה יודע? אז זה כן תיאוריה מדעית. לא לגמרי ברור, כי אין לנו דרך מעשית לבדוק את כל הכוכבים. יש כוכבים בכל היקום שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. אוקיי? אבל באופן עקרוני, זה כן ניתן לבדיקה ברמה העקרונית. אז זה יש ויכוח, האם זו תיאוריה מדעית או לא תיאוריה מדעית. בסדר? אבל טענות שבאופן עקרוני אי אפשר להעמיד אותן למבחן הפרחה, למבחן אמפירי, הן לא תיאוריות מדעיות. ופופר בעצם טוען שמה שאפשר לעשות לתיאוריה מדעית זה רק לפרוך אותה, אבל לא להוכיח אותה. יש כאלה שחולקים עליו, אבל לא לגמרי. מסכימים שאי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית, אבל הם טוענים שיש משמעות לאישוש של תיאוריה מדעית. זאת אומרת, אם אני מצאתי עורב אחד שחור, טוב, אז זה מאושש קצת את הטענה שכל העורבים הם שחורים. מצאתי עוד עורב שחור, עוד יותר מאושש. אם עשיתי הרבה ניסויים ובכל העורבים שראיתי הם היו שחורים, אז התיאוריה שכל הערבים הם שחורים היא תיאוריה מאוששת. היא לא מוכחת. תמיד יכול להיות שיש עורב עתידי שלא ראיתי והוא לא שחור. אבל ככל שבדקתי את זה על יותר מקרים, זה מאושש יותר מזה. אם בדקתי את זה על מקרים מגוונים, זה עוד יותר מאושש. כי בדקתי את התיאוריה שכל הערבים הם שחורים רק על ערבים ישראלים, אז זה יותר חלש מאשר לבדוק את זה על ערבים ישראלים וערבים אוסטרליים וערבים אירופיים. כי זה נותן לי אינדיקציה שבאמת כל הערבים, זה לא רק ארטיפקט ישראלי, אוקיי? אז לכן הגיוון בראיות והריבוי של הראיות מאושש את התיאוריה. אבל לענייננו מה שחשוב זה מה מפריך את התיאוריה, לא מה מאושש אותה. ניסוי אחד שנכשל זה אסימטריה בין הוכחה לבין הפרחה. אפשר להפריך תיאוריה בניסוי אחד. תביא לי עורב אחד שהוא לא שחור, התיאוריה נפלה. כמה עורבים שתביא לי שכן יהיו שחורים, לעולם התיאוריה לא מוכחת. לכל היותר היא אולי מאוששת יותר ויותר. אבל אף פעם לא מוכחת. תיאוריה מדעית לא ניתנת להוכחה. תיאוריה מדעית ניתנת להפרחה. בסדר? עכשיו, נפקמינה מתפקדת בצורה מאוד דומה ביחס לצדדים של חקירה, כמו ניסוי ביחס לתיאוריה. נפקמינה זה בעצם מקרה הלכתי, שבו אני בודק את התיאוריה הלמדנית שלי. אוקיי? עכשיו, מה זה נקרא בודק? קודם כל, אני מציג נפקמינה כדי להראות שיש הבדל בין שני הצדדים. אם יש נפקמינה, אז חידדתי את ההבדל בין שני הצדדים של החקירה. כי לפעמים אנחנו מנסחים שני דברים, אבל בעצם אין הבדל אמיתי ביניהם. עוד רגע אני אתן איזו דוגמה אולי. ודבר שני, הנפקמינה גם יכולה לעזור לי להכריע את החקירה. אם אני אמצא רמב״ם שאומר X, אז הוא כנראה תפס כמו תיאוריה א', אם הרשב"א אומר Y, הוא כנראה תפס כמו תיאוריה ב'. אם כולם אומרים X, אז תיאוריה X, תיאוריה א' נכונה ותיאוריה ב' נפלה. אוקיי? אז זה עובד בצורה מאוד דומה להעמדה בניסוי של תיאוריות מדעיות. בואו ניקח דוגמה כדי לחדד קצת יותר את העניין. יש דיון בראשונים, מה קורה בפיקוח נפש בשבת? אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, נכון? אם יש סכנת נפשות, לא רק שמותר, אלא צריך לחלל שבת כדי להציל נפשות, אוקיי? אבל יש דיון בראשונים, האם זה הוטרה או דחויה? מה הכוונה הוטרה או דחויה? הוטרה, פירוש הדבר, ששבת בכלל מותרת, אין שום בעיה, ברגע שיש פיקוח נפש אין שבת. הותרה. תפיסה שנייה אומרת לא, יש איסור שבת ואתה עובר על איסור, אבל מותר לעבור על האיסור הזה כי פיקוח הנפש דוחה את זה, לכן זה נקרא דחויה, לא הותרה. זאת אומרת, איסורי השבת נדחים בפני פיקוח נפש, אבל הם לא מתבטלים כשיש פיקוח נפש. אוקיי? אז זו שאלה של הותרה או דחויה. בגמרא עצמה המושגים האלה מופיעים ביחס לטומאה. אם טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור. אבל הראשונים דנים בזה לגבי פיקוח נפש בשבת. ומישהו מכם יכול לחשוב על נפקמינה? מה יהיה ההבדל אם זה הותרה או דחויה?
מגיע לעשות בשינוי, לא?
אוקיי, אז הנפקמינות באמת שבדרך כלל מביאים, זה האם לעשות הקל הקל תחילה. זאת אומרת, אם אני יכול לעשות איסור קל, אז למה לעשות איסור חמור? אז אני אעשה איסור קל, אם זה מציל את החיים של מי שצריך, אז הכל בסדר. אין שום היתר לעשות איסור חמור, אם אתה יכול לעשות איסור קל. לכן, למשל, אם אתה עושה את האיסור בשינוי, שזה הופך אותו לאיסור דרבנן, זה עדיף מאשר לעשות את האיסור רגיל, דאורייתא. זאת הנפקמינה שבדרך כלל מביאים להבדל בין הותרה ודחויה. לדעתי זאת לא נפקמינה. למה לא? ושגם אם אני אומר ששבת הותרה במקום של פיקוח נפש, היא הותרה כאשר צריך את היתר הזה לצורך הצלת נפשות. אבל אם לא צריך, אז בדיוק ששבת לא הותרה. אם אתה יכול להציל נפשות בלי לעבור את האיסור הזה, אז למה להניח שהאיסור הזה הותר? אם יש לך דרך להציל נפש בלי האיסור, או עם איסור קל יותר. אז גם על הצד ששבת הותרה במקום של פיקוח נפש, ברור שצריך לעשות קודם כל את האיסור הקל. אין שום סיבה להתיר איסור חמור אם לא צריך אותו כדי להציל נפשות. אוקיי? לכן בעצם, נדמה לי שבין אם שבת הותרה ובין אם שבת דחויה לפני פיקוח נפש, אין שום סיבה להתיר איסור חמור אם אפשר להציל את הנפש במחיר של איסור קל. אז זה לא נפקא מינה. מה כן? אני מחשוב על עוד משהו. זה יכולה לעלות הצעה נוספת. למשל, תגיד שמישהו חילל שבת כדי להציל נפשות. על הצד של אוטרה, הוא לא עשה שום דבר, הכל בסדר. לא, אין לו שום עבירה ולא כלום. על הצד של דחויה, יש לו עבירה. רק מותר היה לו לעשות את זה, או אפילו היה צריך לעשות את זה, כי הפיקוח נפש דחה את זה. נפקא מינה, למשל, הוא צריך לעשות תשובה על זה? טוב, אם אין פה עבירה, אין לו מה לעשות תשובה. אם יש פה עבירה, עשית, עשית, אבל יש פה עבירה. תעשה תשובה. זה גם נפקא מינה שמעלים בהקשר הזה של אוטרה ודחויה. וגם זה כמובן לא נפקא מינה. בגלל שנגיד ששבת היא דחויה אצל פיקוח נפש. וחיללתי שבת כדי להציל נפשות. אני צריך לעשות את זה תשובה? ראיתי חייב, ההלכה חייבה אותי לעשות את זה. זה לא שזה מותר לי בדיעבד. אם לא הייתי עושה את זה, הייתי פושע. אני צריך חייב לעשות את זה. יותר מזה, תחשבו, מה זה לעשות תשובה? אחד ממרכיבי התשובה זה להתחייב לא לחזור אל זה החטא לעולם. לא לעשות את זה עוד פעם. זה נקרא לעשות תשובה. וכשחיללתי שבת בשביל להציל נפשות, מה אני אמור לעשות? לקבל על עצמי שלאבא, גם אם יהיה פיגוח נפש, אני לא אחלל שבת. אני חייב לחלל שבת. אז מה שייך לעשות את זה תשובה? תשובה על מה? התנהגתי לא בסדר? התנהגתי מצוין. זה שההגדרה ההלכתית התיאורטית, זה שזה דחויה ולא הותרה, מה זה קשור? אני עצמי הייתי לגמרי בסדר, עשיתי את מה שההלכה חייבה אותי. מה שייך לעשות תשובה על דבר כזה? אז גם זה לא נפקא מינה. לדעתי אין נפקא מינה. אוטרה ודחויה זאת חקירה שכולם עושים אותה ונכתבו עליה אוקיינוסים של דיו, אין שום נפקא מינה לשני הצדדים. זה פשוט להגיד את אותו דבר במילים שונות. זאת דוגמה מצוינת לחשיבות של שני דברים. א', של ניסוח מדויק של הצדדים של החקירה, וב', לחשיבות של הנפקא מינות. אם תמצא נפקא מינה, אתה מבין שיש פה הבדל. זה לא סתם שני ניסוחים של אותו דבר. כי אתה רואה שיש השלכה הלכתית שונה. אם אתה תופס כמו א', אתה תופס כמו ב'. אם אתה לא מוצא שום השלכה הלכתית, כדאי שתחשוד שבעצם מדובר פה בשני ניסוחים שקולים לגמרי, במילים שונות. ואיפה נשאר
הדיון הזה בין
כל הדחויה? ראשונים, אחרונים, הרבה דנים.
מה הם אומרים?
הם מביאים את הנפקא מינה שהזכרתי. אבל לדעתי זה פשוט לא נכון.
השנייה
אותו? בעיקר את הראשונה. זאת אומרת, של מה שאתה אמרת, של הקל הקל תחילה.
אז למה מביאים אותה?
הם חשבו שזה נכון, אבל אני חושב שלא. את מושגית, האוטרה ודחויה, אתה יכול להגיד שבשבת אין עניין לעשות הקל הקל תחילה, תעשה מה בראש שלך. בסדר? זה לא נקרא אוטרה. זה לא נגזר מהתפיסה של אוטרה. התפיסה של אוטרה עדיין יכולה לצמצם אותך רק למה שאתה צריך, לצורך הצלת הנפשות. עכשיו, הם יכולים להעלות תפיסה כזאת שלפיה אתה לא צריך לעשות את הקל הקל תחילה, תעשה מה בראש. מה זה מה בראש? מה שאתה צריך כדי להציל, אבל בלי לעשות חשבונות מה יותר קל ומה פחות קל, עם שינוי או בלי שינוי. אבל אל תתלה את זה באוטרה ודחויה, זה לא, תקרא לזה אוטרה ודחויה, אבל זה לא אוטרה ודחויה באמת במשמעות של המושגים. אין קשר לדעתי.
זה פי דעתך.
כן.
מותר לחלוק
עליהם. אני לא יודע מה זה מותר, אני חולק. גם אם היה אסור אני חולק, מה אני יכול לעשות? לא חושב שאני, לא חושב שהם צודקים. זה לא שאלה של אסור ומותר.
לא, אבל מה בסוף נתפוס אם עכשיו באמת יש רב שחולק על הראשונים? מה שהרב אמר, הוא יש לו גם את הראשונים.
גם בזה אין כללים, מה זה נקרא מה יתפוס? אם אתה שואל אותו והוא הרב שלך, אז כנראה שאתה תעשה את מה שהוא אומר לך. חשבון שלו, זה האם ללכת נגד הראשונים או לא. בסדר, הוא עושה את החשבון שלו. אני אישית חושב שאין בעיה ללכת נגד ראשונים, אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שכן יש בעיה. בסדר? לדעתי הם טועים. אז הדוגמה הזו של אוטרה ודחויה מחדדת לנו את החשיבות של הנפקמינות, ולכן תמיד חקירות מגיעות עם נפקמינות. לא סתם מעלים חקירות באוויר. יש בדיחה ידועה על הדבר הזה, בישיבות, מישהו מעלה שני צדדים, נגיד אוטרה ודחויה, בסדר? שואלים אותו מה נפקמינה, לא מוצאים נפקמינה. אז הוא אומר, זה נפקמינה לקידושי אישה. מכירים את זה? מה זה נפקמינה לקידושי אישה? אם אני מקדש אישה על מנת ששבת הותרה בפיקוח נפש, האם האישה מקודשת או לא? אז אם שבת זה הותרה בפני פיקוח נפש, אז אישה מקודשת. אם שבת דחויה בפני פיקוח נפש ולא הותרה, אז אישה לא מקודשת. אז הנה יש לנו נפקמינה לשאלה אם שבת הותרה בפני פיקוח נפש או לא. אוקיי? זה בדיחה כמובן, כי באותה מידה, אז לפי זה יש גם נפקמינה לשאלה אם הצבע של הידית הזאת של הארון, זה צבע קרם או צבע לבן. אם אני מקדש אישה על מנת שצבע הידית הזאת הוא לבן, השאלה היא מקודשת או לא, שאלה הלכתית חשובה, עכשיו צריך לדון בצבע הידית של הארון הזה. זה לימוד תורה, מאוד חשוב, יש לו נפקמינה. אוקיי? זה שטויות כמובן, זה בדיחה. הבדיחה הזאת מעניין שיש לה מקור, בראשונים. הגמרא בסנהדרין בדף ט"ו, הגמרא אומרת שור סיני בכמה. מה הכוונה שור סיני בכמה? התורה הרי אומרת שאסור היה לעלות על הר סיני. במעמד הר סיני אסור היה לעלות על ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. זאת אומרת, אף אחד אסור היה לו להתקרב להר. מה קורה אם איזה שור עלה על ההר? צריך להרוג אותו. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, בכמה דנים אותו? שלושה דיינים צריך או 23? זה השאלה של הגמרא בסנהדרין, דף ט"ו. שור סיני בכמה? יש כלל שכמיתת בעלים כך מיתת השור. כיוון שכשדנים בן אדם למיתה צריך 23 דיינים, לא מספיק שלושה. גם כשדנים שור למיתה צריך 23 דיינים ולא שלושה. כמיתת בעלים כך מיתת השור. ובמסגרת הסוגיה שם שואלים, אוקיי, שור סיני בכמה דנו אותו? ב-3 או ב-23? שואל שם הרן, למה נפקא מינה? שור סיני היה, מת כבר, לא יודע, או שהיה או שלא היה, מה זה רלוונטי? איזה נפקא מינה יש בשאלה אם דנים אותו ב-23 או דנים אותו ב-3? אז הוא אומר, נפקא מינה לנזיר. אם מישהו מקבל על עצמו נזירות על מנת ששור סיני הוא ב-23, אז השאלה אם הוא נזיר או לא. זה ממש הבדיחה של נפקא מינה לקידושי אישה. אוקיי? זה מופיע ברן. לדעתי הוא אמר את זה בתור בדיחה. אבל זה, הדוגמאות האלה מראות לנו שהנפקא מינה היא כלי רב עוצמה כדי לבדוק את הצדדים של החקירה, וגם להכריע ביניהם. וקודם כל לבדוק אותם, לראות שבכלל יש פה באמת שני צדדים שונים. אוקיי? אז יש, אגב, בהקשר הזה של שור סיני למשל, ברור שיש פה שני צדדים שונים. שאלה אם את שור סיני דנו ב-23 דיינים, או ב-3 דיינים. זה לא להגיד אותו דבר במילים שונות. אבל אין לזה נפקא מינה מבחינתנו. לכן שם, בהקשר ההוא, למשל, קיומה של נפקא מינה לא נדרש כדי לחדד שבאמת יש פה שתי תפיסות שונות, ולא שני ניסוחים שונים של אותה תפיסה. שם ברור שזה שתי תפיסות שונות. רק אין לזה שום נפקא מינה, כי זה מה שהיה היה. זה כבר לא קיים. אז אין לזה נפקא מינה מבחינתנו. אבל במקומות אחרים, החיפוש אחרי נפקא מינה, תמיד תפקידו לעזור לנו לוודא שא' שיש פה שני צדדים, וב' לחדד אותם, וג' להכריע ביניהם. אוקיי? זה תפקידה של הנפקא מינה בהקשר של החקירה הישיבתית. אז בואו נחזור לחקירה שמלווה אותנו. האחריות הנזיקית. אני חייב לשלם. אלה לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שמה שמחייב זה הרשלנות בשמירה. האפשרות השנייה, זה שמה שמחייב זה עצם העובדה שממון שלי הזיק. אני אחראי למה שהוא עושה. בלי קשר לרשלנות בשמירה. אוקיי? אלה שתי התפיסות. עכשיו, פה יש נקודה חשובה, שהיא נוגעת לניסוח הצדדים. כשבודקים בגמרה, כבר במשנה הראשונה, בבבא קמא ועוד, בהרבה גמרות, רואים שהניסוח הזה של צדדי החקירה הוא לא מדויק. הוא פזיז. כי כולם מסכימים שבשביל שאני אתחייב על נזק ששור עשה, א', אני צריך להיות הבעלים שלו, זה לא שור שלי, וב', צריכה להיות רשלנות בשמירה. כולם מסכימים לזה. אם זה לא שור שלי, אני לא חייב בנזקיו. אם זה שור שלי, אבל לא התרשלתי בשמירה, אלא שמרתי כמו שצריך, ובכל זאת יצא, אני גם לא חייב בנזקיו. וזה מוסכם על כולם, זה גמרות. אוקיי? אז בעצם הניסוח הזה, כמו שאני הצגתי אותו, של החקירה, הוא ניסוח לא מדויק. לפי כולם צריך את שני הדברים, גם שממוני יזיק וגם שיתרשל בשמירה. מה בכל זאת שני צדדי החקירה? עכשיו אני עובר לניסוח יותר מדויק. השאלה, איזה משני הצדדים האלה הוא העיקרי ואיזה הוא צדדי? זאת אומרת, כולם מסכימים שזה צריך להיות ממון שלי כדי שאני אתחייב בנזקיו, וכולם מסכימים שצריכה להיות רשלנות שלי בשמירה. אבל השאלה, האם עצם זה שזה ממוני זה מה שמחייב אותי? רק אם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי מתשלום. אבל לא שהרשלנות מחייבת. מה שמחייב זה עצם העובדה שממוני הזיק. רק אם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי מהחיוב הזה. ואם התרשלתי, אז לא יפטרו אותי. אבל מי הוא המחייב? המחייב זה שממוני הזיק, לא זה שהתרשלתי. רק אם לא התרשלתי, זה יהיה פותר. זה יפטור אותי מהחיוב. זה צד אחד. צד שני עובד הפוך. הרשלנות בשמירה היא המחייבת אותי בתשלום. רק כמובן יש תנאי שזה יהיה ממון שלי. כי אם זה לא ממון שלי, אני לא חייב לשמור עליו. חייב לשמור על הממון שלי, לא על הממון של מישהו אחר. אז לפי התפיסה הזאת, הרשלנות בשמירה היא עילת החיוב, היא לא תנאי פותר. היא עילת החיוב. יש תנאי שהממון יהיה שלי, כי בלי זה אני לא חייב לשמור עליו. אז שימו לב, יש לנו ניסוח חדש של החקירה. השאלה היא לא האם צריך רשלנות בשמירה או שצריך להיות בעלות. כולם מסכימים שצריך את שניהם. צריך שתהיה לי בעלות על הממון הזה, וצריך שתהיה רשלנות. אבל עדיין יש שתי אפשרויות לנסח את התיאוריה הנזיקית שלי. האם הרשלנות בשמירה היא העילה המחייבת, רק יש תנאי שהממון יהיה שלי, או לא? זה שהממון שלי זאת העילה המחייבת, רק יש תנאי שתהיה רשלנות. עכשיו, זה כבר נשמע ממש קרוב. ואגב, זה טיפוסי מאוד לחקירות ישיבתיות. אחרי שקצת חופרים ובודקים ונפקמינות ומאדנים את הדברים, בסוף בסוף מגיעים לניסוחים שהם מאוד קרובים. בהתחלה מתחילים איזה שני ניסוחים שנראים לגמרי שונים זה מזה, ולאט לאט העסק הזה מתחיל להתקרב. כי בדרך כלל האמת נמצאת איפשהו באמצע, ויש הבדלים בתמהיל, במינונים, אבל לא, אין תפיסות לגמרי קוטביות. מראה בשבת אומרת שאין מחלוקת מן הקצה לקצה. זאת אומרת, אין מצב שמישהו על פעולה מסוימת יחייב מדאורייתא, ומישהו אחר יגיד שזה מותר לגמרי. אין מצב כזה. יכול להיות מצב שמישהו אומר זה איסור דרבנן ומישהו אומר זה מותר, או מישהו אומר שזה אסור מדאורייתא ומישהו אומר זה אסור מדרבנן. אבל אין דבר שמישהו אומר שאסור מדאורייתא והשני אומר זה מותר לגמרי. זאת אומרת, מחלוקות קוטביות בדרך כלל לא נמצא. בדרך כלל המחלוקות הן מחלוקות יותר מצומצמות. הצדדים של המחלוקת קרובים יותר אחד לשני. ובמקרה שלנו, אנחנו מבינים עכשיו שבעצם שני הניסוחים הניסוחים כבר מאוד קרובים עד כדי כך שאפשר להתחיל לחשוב האם זה לא בעצם להגיד אותו דבר במילים שונות. כי עכשיו כבר שני הצדדים מסכימים שצריך שהממון יהיה שלי וצריך שאני אתרשל בשמירה. רק השאלה אם זה שהממון שלי זה המחייב ואם אני לא אתרשל זה יפתור אותי, או זה שהתרשלתי בשמירה זה המחייב, רק אם זה לא ממון שלי אז אני לא צריך לשמור עליו. יש הבדל? בניסוח המדויק יותר הזה, כבר קרוב יותר, נכון? שני הצדדים. יש הבדל? מה ההבדל?
אם זה לא ממון שלך, אז אתה לא זוכר.
שניהם מסכימים שזה לא ממון שלי, אני לא חייב. ושניהם מסכימים שאם לא התרשלתי, אני גם לא חייב. לפי שני הצדדים זה יוצא. זה בדיוק ההבדל בין הניסוח הזה לניסוח הראשוני. כל השאלה זה מי הוא המחייב ומי הוא תנאי צדדי. אבל צריך את שני הדברים. אז למעשה אפשר להתחיל לחשוד מי אמר שבאמת יש בכלל הבדל, יכול שאנחנו סתם משחקים במילים, ובעצם זה שני ניסוחים שונים של אותו דבר. בשביל זה צריך נפקא מינה. אם אני אמצא מקרה או דין מסוים, שלפי תפיסה א' יצא שאתה פטור, ולפי תפיסה ב' יצא שאתה חייב, או יצא הבדל הלכתי בין שתי התפיסות האלה, זה אומר שזה שתי תפיסות שונות, נכון? אז הנפקא מינה היא כלי כדי לברר את זה. אז בואו אני אציע לכם נפקא מינה. נפקא מינה יש מחלוקת בין הפני יהושע לבין החזון איש. מה קורה כאשר הבהמה שלי הזיקה, השור שלי נגח את השור שלך. ברור, כולם מוסכם, יש איזה שני עדים. כן? אבל יש לנו ויכוח, אני טוען שאני שמרתי עליו כמו שצריך, הוא פרץ, אני לא היה לי שליטה על זה, אבל שמרתי עליו כמו שצריך, לא התרשלתי. והניזק טוען שאני התרשלתי, כי הוא רוצה שאני אשלם לו. ואני טוען, אני פטור, לא התרשלתי. האם אני חייב או פטור? שימו לב, אם לא התרשלתי, ודאי שאני פטור, זה כולם מסכימים. אם כן התרשלתי, כולם מסכימים שאני חייב. פה יש ויכוח בין המזיק לבין הניזק, האם התרשלתי או לא. מה קורה במקרה כזה? במקרה כזה, מה שקובע, זה על מי אני משית את נטל הראיה. אם נטל הראיה הוא על המזיק, אז אם הוא לא הביא ראיות, הוא לא יקבל, הוא לא ישלם, הוא יצטרך לשלם. הוא יזיק. אם אני משית את נטל הראיה על הניזק, אז אם הניזק יביא ראיה, הוא יקבל את הכסף, הוא לא יביא ראיה, הוא לא יקבל את הכסף. מה קורה כשאין ראיות? בכלל, אף אחד, לא המזיק ולא הניזק הביאו ראיות. זה יהיה תלוי בשאלה, על מי מוטל נטל הראיה, נכון? אם על הניזק מוטל נטל הראיה והוא לא הביא ראיות, אז הניזק יפסיד. זאת אומרת, אז הוא לא יקבל את הכסף. אם נטל הראיה מוטל על המזיק והוא לא הביא ראיות, אז המזיק יצטרך לשלם, והניזק כן יקבל את הכסף. זאת אומרת, השאלה על מי מוטל נטל הראיה. זה בעצם הדיון. אוקיי? בוא נחזור לשאלה שלנו. אז ידוע שהשור שלי הזיק, ויש ויכוח בשאלה, אני טוען ששמרתי עליו כמו שצריך, שלא התרשלתי, והניזק טוען שהתרשלתי. ולכן הוא תובע את הכסף. בואו נבדוק מה הדין לפי כל אחת משתי התפיסות שהצגתי קודם. קודם כל, בסיסית, מכירים את הכלל, המוצאים מחברו עליו הראיה. אם מישהו, ראובן תובע את שמעון, ראובן צריך להביא ראיות לדבריו. אם הוא לא הביא ראיות, לא יקבל את הכסף. לא המתגונן צריך להוכיח, התובע צריך להוכיח. המוחזק לא צריך להוכיח. אוקיי? נטל הראיה הוא על התובע. מי התובע במקרה של נזק? הניזק, נכון? הניזק רוצה שהמזיק ישלם לו. הניזק הוא התובע. לכן בסיסית, הניזק צריך להביא את הראיות. אם הניזק טוען שאני התרשלתי בשמירה, תביא ראיות שהתרשלתי. אני טוען שלא התרשלתי. אתה רוצה שאני אשלם לך. אני הנתבע, אתה התובע. אם אתה התובע, אתה צריך להביא ראיה. אז היינו מצפים שבמקרה כזה, הניזק יצטרך להביא ראיות, ואם אין ראיות, אז המזיק לא יחויב לשלם. מתברר שיש בזה מחלוקת בין הפני יהושע לחזון איש.
אבל יש ראיה שהשור כן תקע.
מה?
יש ראיה שהשור תקע. זה
אין ראיה. תקע, אבל מי אמר שהתרשלתי? אם לא התרשלתי, אני לא חייב.
לא, ברור, אני כמו שהוא כבר כביכול להביא ראיה לאיזשהו ניזק.
אז מה אם הוא נזק? אבל אני לא מזיק. לא התרשלתי בשמירה. אתה נזק? תתבע מהקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה ממני?
אתה רוצה
שבדל
בין שני המקרים.
איזה מקרים?
לא זוכר את הציטוט המדויק.
מוציא לך בו עליו הראייה.
שבדל בין שני המקרים. פה, אתה יודע, צריך להוקח עצם זה שהייתה...
אוקיי, אז
זה...
עוד רגע נראה. אתה אומר דבר מאוד נכון. עוד רגע אני מגיע אליו. אז התפיסה הראשונית הייתה צריכה להיות שהמזיק... הניזק, סליחה, יצטרך להביא ראיות, כי הוא רוצה שהמזיק ישלם לו, אז הוא התובע, צריך להביא ראיות, המוציא מחברו עליו הראיה. אבל נחלקו בזה הפני יהושע וחזון איש. איך אפשר להגיד שהמזיק הוא זה שצריך להביא ראיות, הרי הוא זה שנתבע לשלם. למה הוא צריך להביא ראיות? אז ההסבר שמביאים בדרך כלל דומה מאוד למה שאתה אמרת קודם. ומה שאומרים זה ככה, אם אני מבין שההתרשלות בשמירה היא עילת התביעה, זאת אומרת, למה אני חייב? כי התרשלתי בשמירה. אז אתה, נגיד שאתה הניזק, אתה צריך להביא את הראיות שהתרשלתי בשמירה, אחרת אין לך עילת תביעה. אוקיי? למרות שידוע שהשור שלי הזיק את השור שלך, בסדר. אבל אני לא חייב על זה שהשור שלי הזיק, אני חייב על זה שהתרשלתי בשמירה. אם אתה תובע ממני לשלם, תוכיח שהתרשלתי, אני טוען שלא התרשלתי. אוקיי? אבל אם אני מבין שהמחייב באחריות הנזיקית, זה עצם העובדה שממוני הזיק, לא בגלל ההתרשלות. רק אם התרשלתי, אם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי. פטור. לא שההתרשלות היא העילה המחייבת. העילה המחייבת זה שממוני הזיק. אם אני אוכיח שלא התרשלתי, יפטרו אותי. אתם מבינים שבמצב כזה, אני זה שצריך להוכיח שלא התרשלתי. כיוון שזה שהשור שלי הזיק, זה קודם כל חייב אותי, נכון? זה המחייב. אז הוא ירים את נטל הראיה, אני חייב לו. אבל אני רוצה לא להתחייב, אני רוצה להיפטר. החיוב כבר קיים. אני רוצה להיפטר בטענה שלא התרשלתי. אם החיוב כבר קיים ואני רוצה להיפטר, נטל הראיה הוא עליי. אם אני לא אביא ראיות ששמרתי כמו שצריך, למה שיפטרו אותי? הרי יש פה את העילה המחייבת, השור שלי הזיק, וזאת העילה המחייבת. בסדר?
זה בגלל
שמניחים
שהתרשלת?
מה? מניחים שהתרשלת, אם אתה רוצה... לא, לא בגלל שמניחים שהתרשלתי. זה שעצם העובדה שהשור שלי הזיק מחייבת אותי, כי יש אחריות לבן אדם על מה שהשור שלו עושה. בלי קשר להנחות לגבי התרשלות.
אבל יותר גם פשוט שבמקרה, בית משפט, מניחים, התרשלת.
אז זה... תמיד מקדים אותי בצעד אחד, הערה מצוינת. עוד רגע אני מגיע לזה, כרגע לא. אבל כרגע מה שאני אומר, זה ש... עצם העובדה שממוני הזיק, היא עילה שמחייבת אותי. כמו שכשאני מזיק, אני חייב לא בגלל שהתרשלתי בשמירה על עצמי, כן? כמו שאמרתי קודם. גם על ממוני. ממוני זה איזשהו סוג של פריפריה יותר רחוקה שלי, ואם הוא מזיק, אני חייב על באחריות של מה שקרה שם. אוקיי? אלא מה? יש דין שהתורה חידשה, שאם אני שמרתי כמו שצריך, אז פותרים אותי. למרות שיש פה עילה מחייבת, אבל פותרים אותי. אבל זו טענה לפתור, זו לא טענה לאי חיוב. זו טענת פתור. עכשיו, ברור שאם יש כבר חיוב, ואני רוצה להיפטר, אני צריך להביא ראיות שמגיע לי להיפטר. הרי יש עילת חיוב כבר. אז הנה הנפקא מינה. הנפקא מינה בין שני הצדדים שניסחתי קודם, האם הרשלנות בשמירה היא המחייבת, יש תנאי שהממון יהיה שלי, כי אחרת אני לא חייב לשמור עליו, לבין התפיסה ההפוכה, שאומרת, עצם העובדה שממוני הזיק מחייב אותי, רק הרשלנות היא תנאי, אם לא התרשלתי, אז פותרים אותי. הנפקא מינה היא, מי יצטרך להביא ראיות כשלא ברור אם התרשלתי או לא. אם הרשלנות היא העילה המחייבת, אתה תצטרך להביא ראיות שהתרשלתי. אבל אם זה שלא התרשלתי זה פותר, לא זה שהתרשלתי זה מחייב, זה שלא התרשלתי זה יפתור אותי, מה שמחייב אותי זה שממוני הזיק, אז נטל הראיה הוא עליי, אני כדי להיפטר, אני צריך להוכיח שלא התרשלתי. אוקיי? אז הנה נפקא מינה.
כי זה נשמע לי פשוט כמו הנחה מתודולוגית כזאת של בית משפט.
לא, לא, עוד פעם, אתה חוזר לשאלה הקודמת, תשאיר אותה, אני אגיע אליה עוד מעט. כרגע התפיסה היא לא כזאת. זאת אומרת, לא בגלל שבית המשפט מניח תמיד שאם השור הזיק אני התרשלתי, אלא עצם העובדה שהשור שלי הזיק מחייבת אותי, בלי קשר לזה שהתרשלתי או לא התרשלתי, כי הוא שור שלי, יש לי אחריות למה שהוא עושה. נכון שאם אני לא מתרשל, אז פותרים אותי. אבל לא צריך שאני... לא, אין פה איזושהי הנחה שהתרשלתי. לא בגלל זה הם חייבים אותי.
לא נשמע לי ככה. לא נשמע לי שזה כן...
אני אומר, יכול להיות ויכוח. יש תפיסה כזאת, תפיסה כזאת. כרגע אני מדבר על התפיסה הזאת. בסדר? ואז אני אומר, אם זה באמת המצב, אז זאת נפקמינה בין שני הצדדים של החקירה. על מי יהיה נטל הראיה, או האם אני אצטרך להוכיח שלא התרשלתי, או אתה תצטרך להוכיח שכן התרשלתי. אוקיי? עכשיו, זה לכאורה. אבל... כשמסתכלים בתוך החזוניש בעצם אומר שנטל הראיה הוא על המזיק. בני יהושע אומר שנטל הראיה הוא על הניזק, כי הוא התובע, מוציא מחברו עליו הראיה. החזוניש טוען שנטל הראיה הוא על המזיק. לפי איך שמסבירים בדרך כלל, ככה האחרונים בדרך כלל מסבירים, החזוניש כנראה מבין שבעצם עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי, ואם אני אוכיח שלא התרשלתי, אז יפטרו אותי. לכן נטל הראיה הוא עליי, להוכיח שלא התרשלתי. אבל אני אקרא לכם את לשונו של החזוניש, אתם תראו שהוא בעצם אומר, עוד פעם תזכיר את השם,
ינאי.
מה שינאי אמר. ולא מה שבדרך כלל מסבירים בו. במה שכתב להסתפק אם נאמן המזיק לומר שמרתי עלי בהמתי, שמעתי להביא ראייה, כן? לא משנה מאיזושהי סוגיה. זה אומר ככה, ויש לעיין בבעלים אומרים ששמרו כראוי. אי על הבעלים לברר בעדים שהם שמרו כראוי, או על הניזק לברר שפשעו הבעלים. שהוא לא שמר, שהוא התרשל. ומשמע, דעה לבעלים לברר. כיוון דעה היזק לפנינו, קרה פה נזק, וידוע שזה השור שלך, עשה את הנזק הזה, חשיב המזיק, כנחשב המזיק, כטוען דבר מחודש, ועליו לברר. טוען דבר מחודש. למה דבר מחודש? מה מחודש בזה? אם השור הזיק, אז כנראה לא שמרת כמו שצריך. מה זה נקרא לשמור כמו שצריך? שמירה כמו שצריך, זאת שמירה שאמורה למנוע נזקים של השור. זה נקרא לשמור כמו שצריך. עכשיו, השור הזיק. תיאורטית יכול להיות ששמרת כמו שצריך, והשור לא ישתולל. ובכל זאת זה קרה. ואז אתה אנוס, אתה פטור. אבל ההנחה הפשוטה, בדיוק מה שאתה אמרת קודם, ההנחה הפשוטה, הלא מחודשת, היא שאם קרה היזק, כנראה לא שמעת כמו שצריך. ולכן שמים את נטל הראיה למזיק, שיוכיח שהוא שמר כמו שצריך. כי מה שהוא טוען, זו טענה מחודשת. אתה טוען, השור הזיק, אבל למרות שהוא הזיק, דע לך, אני שמעתי כמו שצריך. הוא הזיק בגלל שהוא השתולל. זה לא מה שקורה בדרך כלל. בדרך כלל למשור מזיק, זה כי לא שמרת אותו כמו שצריך. אוקיי? זאת אומרת שהחזון איש בעצם, כשהוא אומר שנטל הראיה הוא על המזיק, זה לא בגלל שהוא מבין שעצם השייכות של השור אליי מחייבת אותי בתשלום. וטענת הרשלנות היא טענת פטור. אלא בדיוק מה שאתה אמרת קודם. החזון איש מניח שאם קרה היזק, כנראה התרשלת בשמירה. או במילים אחרות, גם הוא מסכים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. הוא לא מתווכח עם הפני יהושע הזה. גם הפני יהושע אמר שהרשלנות בשמירה מחייבת, ולכן נטל הראיה הוא על הניזק. חזון איש מסכים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. למה הוא אומר שנטל הראיה הוא על המזיק? בגלל שלטענתו, כל עוד לא הוכח, ברור שהתרשלת, כי אחרת לא היה קורה נזק. אבל עדיין הוא תופס שהרשלנות בשמירה היא הדבר המחייב, ולא הבעלות על הממון. אוקיי? אז זה בעצם הטענה, וזה אומר, מראה לנו, שאפילו כשמצאנו איזושהי נפקא מינה בין שני הצדדים של החקירה, צריך לבדוק טוב טוב, לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שיש הסבר אחר על הנפקא מינה הזאת, יש פה מחלוקת בין הפני יהושע לבין החזון איש, בשאלה על מי נטל הראיה, זה עובדה. אבל זה שתולים את זה אוטומטית בחקירה הזאת שהבאתי קודם, זה כבר לא עובדה. וזה לא בהכרח נכון. פה נראה שדווקא החזון איש גם הוא מסכים, הרשלנות בשמירה היא המחייבת. רק הוא מניח שאם היה נזק, כנראה הייתה רשלנות. אז זה ויכוח טכני בינו לבין הפני יהושע, אבל בתפיסה הנזיקית העקרונית, שניהם מסכימים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. עכשיו, תראו את רש"י, זה לכם פה. בסדר, יופי. בואו תסתכלו עכשיו את רש"י בבבא קמא, בדף ט עמוד ב'. יש שם איזה משנה שמנוסחת בצורה מאוד מסורבלת, ורש"י כותב שם ככה, כתוב, במשנה כתוב, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. זה לשון המשנה. כל שחבתי בשמירתו, מה שאני חייב לשמור אותו, הכשרתי את נזקו. מה הכוונה? אז רש"י מביא שני פירושים. כלומר, רואים מה שמודגש. אם הזיק, הכשרתי וזימנתי אותו היזק, שלא שמרתיו יפה. כך מצאתי. מה הכוונה? שהרשלנות בשמירה בעצם היא העילה שבגלל הטובים אותי, נכון? אם הוא הזיק, אז לא שמרתי כמו שצריך. וזה מה שמחייב אותי, לכן טובים אותי. זה הצד שהרשלנות בשמירה מחייבת. לישנה אחרינה, לשון אחרת, מצאתי פירוש אחר, אומר רש"י, הכשרתי את נזקו, עליי להכשיר ולתקן את נזקו. כלומר, אני חייב לשלם. לא שהרשלנות בשמירה הכשירה את הדרך לנזק או גרמה לנזק, אלא הכשרתי את נזקו, הכוונה עליי לתקן את הנזק. האחריות היא עליי. במסבירים האחרונים, שרש"י כאן כנראה מתכוון לתפיסה השנייה, שאומרת שהסיבה למה אני צריך לשלם זה לא בגלל הרשלנות בשמירה, זה התפיסה של הלישנה הראשונה. הלישנה השנייה אומרת לא, הכשרתי את נזקו, זה לא שהרשלנות בשמירה היא הסיבה שבגללה אני נתבע על הנזק, אלא אני נתבע על הנזק בגלל שממוני הזיק. אני צריך לתקן את נזקו, כי זה הממון שלי, הזיק. יש תנאי שאני לא שמרתי כמו שצריך, אבל המחייב זה עצם העובדה שממוני הזיק. אז שתי הלישנות האלה ברש"י, הן בעצם מבטאות את שתי התפיסות האלה של החקירה שדיברנו עליהן. אבל אין פה נפקמינה. הוא לא מביא איזה מקרה שבו עכשיו יהיה הבדל בדין, בין הניסוח הזה לניסוח הזה. אבל כן נראה שמבחינה פרשנית, הוא רואה פה שתי אפשרויות. אם אנחנו רוצים נפקמינה, אז בואו תסתכלו באבן האזל. אבן האזל, רבי סר זלמן מלצר, מחכמי ירושלים, נפטר בשנות ה-50 מתישהו. כן, אז הוא אומר ככה, והנה ידועה החקירה, עם חיוב נזיקין, ומצד שהתורה הטילה דין שמירה על הבעלים, ומחויבים בעד חסרון שמירתם, למה תובעים אותם? בגלל שהם שמרו לא כמו שצריך, או דהבעלים מחויבים לשלם כשממונה מזיק. ושמירה היא פטור שפטרה התורה לבעלים משום אונס. כיוון ששמרו כראוי. אם שמרת כראוי, אז אתה אנוס. לכן, אנוס פוטרים אותך. ולא שאין עילה לחייב. יש עילה לחייב, רק אתה פטור מדין אנוס. אוקיי? אלה שתי האפשרויות. תראו את הרמב״ם. הרמב״ם כותב, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם, שהיא זיקה, הבעלים חייבים לשלם. שהרי ממונה מזיק, שנאמר כי יגוף שור איש את שור רעהו. אחד השור ואחד שאר בהמה חייו העוף, לא דיבר הכתוב בשור, אלא בעובד. זה לא דווקא שור, אלא כל ממון שלך שיזיק. אבל תראו איך הוא מנמק את זה. חייבים לשלם, למה? שערי ממונה מזיק. פה נראה כמו התפיסה שעצם העובדה שממוני יזיק מחייבת אותי, לא הרשלנות בשמירה. יש לי אחריות על עצם העובדה שממון שלי עשה נזק. אם אני לא התרשלתי, יפטרו אותי אולי, אבל העילה המחייבת זה שממוני יזיק. אז בואו נראה את הנפקמינות. אבן האזל כותב ככה, והנה הנפקמינה מחקירה זו נראה לבאר באופן זה. כן? יש נפקמינה. אם הבעלים לא שמרו בהמתן, ואחר שמרה. בסדר? אני השארתי את הרפת פתוחה. והשור שלי היה יכול לצאת, לא שמרתי כמו שצריך, התרשלתי. בא מישהו אחר ושמר את הרפת. כגון שהניחוה בדלת פתוחה ובא אחר וסגרה. וחתרה, מה הכוונה חתרה? היא חפרה מתחת לדלת, שזה אונס, כן? גם אם גם נעלתי את הדלת כמו שצריך, אם הבהמה פתאום חוטפת קריזה וחופרת ויוצאת מתחת, זה אונס, זה נקרא ששמרתי כמו שצריך. וכאן שימו לב, אני, הבעלים של הבהמה, לא שמרתי. בא מישהו אחר וסגר את הדלת. עכשיו הבהמה משתוללת, חותרת מתחת לדלת, יוצאת החוצה ומזיקה. דאין לבוא כאן מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, וזה דווקא אם הייתה בלא שמירה, והייתה יכולה להזיק בלא האונס, כמו בנפלו ויכולים לרד בקפיצה. אין פה דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לא משנה. אבל איך ידע, על כל פנים הייתה שמורה, הרי כאן היא הייתה שמורה, מישהו אחר עשה את זה, אבל בהמה הייתה שמורה. אז לא נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אלא שהבעלים לא שמרו אותה. אז על פי סברה, טליה באח דינה. אז מסברה יוצא שהדין במקרה הזה יהיה תלוי בחקירה שראינו למעלה. דאם חיוב תשלומים מטעם חיוב שמירה, כן, אם העילה הנזיקית זה שהתרשלתי בשמירה, אם כן, עיקר החיוב שלא להניח בהמה בלתי שמורה, וכיוון דה באמת הייתה שמורה, אף שלא הייתה השמירה מצד הבעלים, אבל על כל פנים לא הייתה אצלם בהמה בלתי שמורה, ומה הייתה שמורה? ולכן הוא פטור, אמור להיות פטור. אבל אם נעימה, אם נאמר, דה פטור מצד אונס, בעצם אני חייב על עצם העובדה שממוני הזיק. רק אם שמרתי כמו שצריך, אז אני אנוס. ובגדר אונס רחמנה פטרי, כי דאמר בהגברה בהמניח, אבל עצם חיוב תשלומים, בעד הזק ממונו הוא עיקר דינה, עצם העובדה שממוני הזיק מחייב אותי לשלם. אם כן, לא שייך לבוא כאן מטעם אונס, כיוון דה הוא לא שמר כלל. ואיך יוכל לטעון טענת אונס? הרי אתה לא שמרת בכלל, אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס. אתה לא שמרת כלום. אז אם טענת השמירה היא טענה שפותרת אותך, כי אתה נחשב אנוס, אין לך טענה כזאת, פה אתה תהיה חייב לשלם. אבל אם הרשלנות בשמירה היא המחייבת אותך, אז פה הבהמה הייתה שמורה. נכון שאני התרשלתי, אבל הבהמה הייתה שמורה. זה שהיא יצאה, מה אני יכול לעשות? היא יצאה, והיא הייתה שמורה. אז אי אפשר לחייב אותי. ככה הוא טוען. האמת שזה לא, זה לא הכרחי. בגלל שגם, גם אם שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אם מישהו אחר שמר במקומי, בסדר? בסוף סוף אני התרשלתי. ברגע שאני התרשלתי, אפשר לבוא אליי בטענות. התרשלת, אתה חייב לשלם. אז זה משנה שמישהו אחר שמר במקומי, הטענות הן כלפיי, שאני התרשלתי. הוא מניח שאם הרשלנות בשמירה היא המחייבת, אז פה הוא אמור להיות פטור. אבל זה לא בהכרח ככה. להפך, אני הייתי אומר שאם הרשלנות בשמירה מחייבת, אני התרשלתי, אז קודם כל מחייבים אותי. אתן לכם דוגמה. הגמרא בבא מציעא, זה הוא מביא בהמשך, הגמרא בבא מציעא מדברת מה קורה אם יש מצב, זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ואין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זאת אומרת, בן אדם פשע, השאיר את הדלת פתוחה, הבהמה יצאה החוצה ומתה כדרכה. חטפה התקף לב. אז האונס, אני שומר על הבהמה, כן? כתוב פשיעה וסופו באונס, זה בדיני שומרים. כשומר הייתי צריך לנעול את הדלת. לא נעלתי את הדלת ועקרונית יכלו לגנוב את הבהמה. מעלתי בחובתי כשומר, אוקיי? אז השארתי את הדלת פתוחה. הבהמה יצאה החוצה, אבל לא גנבו אותה, היא מתה מתקף לב. מה קורה במצב כזה? יש דעה בגמרא, או תלוי לפי הריף לפחות, יש דעה בגמרא, שאני חייב לשלם. למה? הרי גם אם היא הייתה נשארת בתוך הרפת, הייתה מקבלת התקף לב. זה התקף לב, זה לא קשור לשאלה האם הדלת הייתה פתוחה או לא פתוחה. לא שמישהו בא וגנב אותה. אם מישהו היה בא וגונב אותה, זה בגלל שהשארתי את הדלת פתוחה, לכן גנבו אותה. אני חייב. האם היא קיבלה התקפת לב, גם אם היא לא הייתה יוצאת, הייתה נשארת ברפת, גם הייתה מקבלת התקפת לב. אז למה, איך אפשר לחייב אותי? אז הטענה שם היא כזאת. אני בעצם מתחייב על עצם העובדה שהשארתי את הדלת פתוחה. רק אם לא היה קורה כלום לבהמה, אז הייתי לוקח את הבהמה ונותן אותה בתור התשלום שאותו אני חייב לשלם. אני חייב לשלם, בכל מקרה. עצם העובדה שפשעתי מחייבת אותי לשלם. לא בגלל שקרה משהו לבהמה. רק אם לא קרה כלום לבהמה, אני לוקח את הבהמה עצמה ונותן אותה בתור התשלום. אין טעם לחייב אותי בתשלום, אני מחזיר לך את הבהמה עצמה. אבל מה קורה אם קרה משהו לבהמה? קיבלה התקפת לב. לא קשור למעשה שלי. לא משנה. כי עצם העובדה שהתרשלתי בשמירה מחייבת אותי לשלם. וכרגע אין לי את הבהמה לתת אותה עצמה בתור תשלום, כי היא מתה בהתקפת לב. מה אכפת לי? מחייבים אותי על עצם ההתרשלות, לא על זה שהבהמה מתה. זה שהבהמה מתה, רק לא מאפשר לי לשלם את הבהמה עצמה. אוקיי? אז במצב כזה, בהחלט אפשר לבוא ולחייב אותי על עצם הרשלנות. אז קל וחומר, במקרה שלנו. ובמקרה שלנו, בעצם הבהמה יצאה, נכון? אפשר לחייב אותי על עצם העובדה שהתרשלתי. זה שמישהו אחר שמר במקומי, מה זה קשור? אני על עצם זה שהתרשלתי, אני כבר חייב לשלם. ואין לי פה בהמה שאני אקח, אתן לך אותה בתור התשלום, כי הבהמה נגנבה, קרה לה משהו, לא משנה, רק משהו קרה לה. ולכן במצב כזה אני נשאר חייב לשלם. לכן אפשר להתווכח גם על הנפקמינה שמביא אבן העזל, ואני מראה לכם את הדבר הזה, בגלל שאתם יכולים להתרשם, גם מהדוגמה הקודמת עם הפני יהושע וחזוניש, וגם הדוגמה הזאת, שכשמביאים נפקמינה, הרבה פעמים במחשבה שנייה אנחנו מגלים שזה לא כל כך נפקמינה. ואפשר להתווכח, אפשר להגיד שגם לפי הצד הזה היא חייבת, גם לפי הצד הזה פטור, במחשבה שנייה, הנפקמינות הרבה פעמים נופלות. לא תמיד, מה שנראה לנו במבט ראשון נפקמינה, הוא באמת נפקמינה. וזה לקח מאוד חשוב למי שעוסק בחקירות למדניות, כי גם כשאתה מביא נפקמינה, א', תבדוק טוב את הניסוחים שלה, תבדוק טוב את הניסוחים של הצדדים של החקירה, וב', תבדוק האם זאת באמת נפקמינה. שאולי במחשבה שנייה בעצם, זה בכלל לא נפקמינה. עכשיו, בואו נמשיך רגע הלאה. הנה, תראו בגמרא בבבא קמא, בבבא קמא דף כ"ד, שם קורה דבר מרתק. תשמע, שיסה בו את הכלב, שיסה בו נחש, פטור. מה אליו פטור משסה וחייב בעל כלב? לא. אימא, פטור אף משסה. מה זאת אומרת? אני לוקח את הכלב שלך ומשסה אותו בתרנגול שלו. לא, פוסטו, כן? והכלב רץ והורג את התרנגול. אז הגמרא אומרת, גם המשסה פטור וגם בעל הכלב פטור. שנינו פטורים. בניסוח הקודם, למה זה? אתה פטור, אני פטור, כי אני לא בעל הכלב. אמרנו שצריך להיות ממוני כדי שאני אתחייב. ואתה פטור, ושמעת כמו שצריך, אני שיסיתי אותו, מה זה קשור אליך? אני עשיתי את הדבר הזה, אתה, מבחינתך, שמרת עליו בסדר. יוצא שכל אחד מאיתנו פטור בגלל אספקט אחר. אתה פטור בגלל ששמרת כמו שצריך, ואני פטור בגלל שזה לא הכלב שלי. תכלס יוצא ששנינו פטורים. שם, הפני יהושע שם במקום, בגמרא, מה אליו פטור משסה וחייב בעל הכלב? נראה, דקסל כדאיתך, זה הפני יהושע שם בדף כ"ד, מדנקת שיסה בו את הכלב, ולא נקת שיסה בו כלבו, זאת אומרת, אני משסה כלב שלך, בתרנגול שלו, לא את הכלב שלי. למה לא מדברים על זה שמישהו לוקח את הכלב שלו עצמו, ומשסה בתרנגול? דאבי משמע רבותא גדולה יותר, שאפילו במצב כזה פטור. לא רק שכשאני משסה את הכלב שלך, אז אני פטור ואתה פטור. אני פטור כי זה לא כלב שלי, ואתה פטור כי אני שיסיתי. מה קורה אם אני משסה את הכלב שלי עצמי? אומר הפני יהושע, מה זה משנה? גם כן אני אמור להיות פטור. במקרה שני האנשים האלה התקבצו לבן אדם אחד, אבל זה עדיין שתי פונקציות. ולכן עדיין אני אמור להיות פטור. אבל הוא מוכיח מלשון הגמרא שלו. ובאופן עקרוני, במצב כזה, אמור להיות פטור גם, הוא אומר, לפי האפשרות של, ש, שבעל הכלב פטור וגם המשסה פטור. זה הרי דבר מטורף. את אני לוקח כלב של עצמי, משסה אותו בתרנגול שלך, ואני אהיה פטור. עכשיו, ברגע שזה מחולק בינינו, הכלב הוא שלך ואני שיסיתי, אז אנחנו מבינים למה. אני פטור כי הכלב הוא לא שלי, כלבים לא שלי, אני לא חייב לשמור עליהם. ואתה פטור כי שמעת כמו שצריך, אני אשם בזה שהכלב הזיק. אז אני יכול להבין. אבל אם שני האנשים האלה עכשיו מתלכדים ונהיים בן אדם אחד, אז מה זאת אומרת? אני בעל הכלב ואני גם לא שמרתי כמו שצריך, אז ודאי שאני פטור, ודאי שאני חייב. איך אפשר להגיד שכאשר שני האנשים האלה הם בן אדם אחד, נשמר הפטור, הוא עדיין פטור. הוא חווה שני כובעים, כובע של בעל הכלב והכובע של המשסה, וכמו ששני הכובעים האלה הם על שני בני אדם שונים, שניהם פטורים, גם כששני הכובעים האלה הם על בן אדם אחד, גם אז הוא פטור. אתה מזכיר לי, יש דיון בגמרא, אם מישהו זורק כלי מראש הגג, לוקח את הכלי שלך וזורק אותו מראש הגג. בסדר? אז אם הוא מתנפץ, אני חייב לשלם. אבל מה קורה אם רגע לפני שהוא התנפץ, בא מישהו אחר עם חרב וניפץ אותו. בא מישהו אחר וקיבלו בסייף. אז יש צד בגמרא ששנינו פטורים. אני פטור כי לא שברתי. אני, בסופו של דבר זה לא נשבר בגללי. ואתה, שעשית את זה עם הסייף, פטור, אתה שברת כלי שבין כל כך היה נשבר עוד רגע. מה נתביר הטבר? הוא שבר כלי שבור, הכלי הזה, האם הוא לא היה שובר אותו עוד רגע, הוא היה נשבר. אז מה אתה מחייב, על מה אתה מחייב אותו? שברתי כלי שבור. אז יוצא ששניהם פטורים. מכירים את הרשלה עם הלחמניות. זה סיפור על הרשלה. הוא בא לעיר, ונכנס לקונדיטוריה, ומבקש לחמניות. לא לחמניות, פתאום הוא רואה שיש גם סופגניות. חוזר, מחזיר את הלחמניות, הוא אומר, תביא לי סופגניות במקום. עכשיו, נותן לו סופגניות, הוא גומר לאכול, יוצא מהקונדיטוריה בלי לשלם. רץ אחריו הקונדיטור, אומר לו, רגע, לא שילמת. הוא אומר, מה אני צריך לשלם? אז הוא אומר, על הסופגניות שאכלת, כמו אותם נתתי את הלחמניות. אבל הלחמניות לא שילמת, אותם לא אכלתי. זה בדיוק אותו דבר, נכון? אני זורק לי מראש הגג, בא מישהו אחר וקיבל אותו בסעיף, אני לא חייב לשלם כי לא אני שברתי, מה אתה רוצה? בסופו של דבר זה לא נשבר על הרצפה, זה נשבר בחרב של השני. השני פטור, כי גם אם הוא לא היה שובר, זה היה נשבר בגללי. אז לא על לחמניות ולא על סופגניות, אף אחד לא משלם, שניהם פטורים. ממש הסיפור של הרשלה. עכשיו, הסיפור מסתבך. מה קורה אם אני זרקתי את הכלי מראש הגג, רצתי מהר למטה ושברתי אותו רגע לפני שהוא נתנפץ בקרקע? אני עצמי עשיתי את זה, שני הדברים. יש אחרונים שרוצים לטעון שאני אהיה פטור. כמו שני בני אדם, רק אני, שניהם מתלכדים ושתי הפונקציות משוחקות על ידי אותו אדם. וזה עדיין כמו שני בני אדם, וכמו שאם זה היה שני בני אדם, הייתי פותר את שניהם, אז גם אם שתי הפונקציות האלה נעשות על ידי בן אדם אחד, אני פותר אותו. כן? אותו סיפור כמו עם הפני יהושע והמשסה של הכלב. משהו פה לא הגיוני. לגמרי לא הגיוני. כי מה בעצם, אני אנסח למה, אני חוזר לפני יהושע, כן, עם המשסה. למה זה לא הגיוני לפתור בן אדם שמשסה כלב של עצמו? תחשבו על מצב שיש כלב שלי, שלא שמרתי אותו כמו שצריך, השארתי את הדלת פתוחה, ואז הוא יצא, טרף לך את התרנגול. בסדר? אז ודאי שאני חייב לשלם. זה ממון שלי, אני חייב לשמור אותו. לא שמרתי כמו שצריך, קרה נזק, אני חייב לשלם. גם ממון שלי, גם התרשלתי בשמירה, הכל מתקיים. עכשיו פה, לא רק שהשארתי את הדלת פתוחה, אני שיסיתי אותו בך. זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר להשאיר דלת פתוחה. לא רק שלא שמרתי באופן פסיבי. אני גרמתי לנזק באופן אקטיבי. איך אפשר להגיד שבסף כזה אני אהיה פטור? אם אני משאיר דלת פתוחה אני חייב. אם אני עוד מדרבן את הכלב לצאת אז אני פטור. מה? זה קל וחומר. מדרבן את הכלב לצאת זה עוד הרבה יותר גרוע מאשר סתם להשאיר דלת פתוחה. אז איך זה יכול להיות שאני אהיה פטור? מה פני יהושע רוצה כאן? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה הצעד בעצם לחייב אותי על עצם העובדה שממון שלי מזיק? טוב, ממון שלי הזיק. למה אתה מחייב אותי? ואם אתה מחייב אותי, אז למה אם שמרתי כמו שצריך אני נפטר? ממה נפשך? אם המחויבות היא לא על בסיס הרשלנות בשמירה, נכון? אלא עצם העובדה שממון הזיק. אז למה הרשלנות בכלל רלוונטית? למה אם אני אנוס אני פטור? זה לא שאלה של אשמה בכלל. אם הממון שלי הזיק, אני אחראי למה שהוא עשה. מה אכפת לי אם אני אשם או לא אשם? זה לא נמדד במונחי אשמה. הטענה היא שבעצם יש חיוב על השור. שור שלי חייב לשלם, לא אני. רק לשור אין כסף. אז לכן מעבירים את החיוב אליי. במקום השור שלי, כן, אני הכיס העמוק, מה שנקרא אצל המשפטנים. ואת אותי טובים. אוקיי? ולכן הטענה היא שבעצם יש חיוב על השור עצמו שהזיק, כיוון שהשור אי אפשר לתבוע אותו, הוא לא ישות משפטית, תובעים את הבעלים, והבעלים משלם במקום השור. אלא מה? אם שמרתי כמו שצריך על השור, והשור בכל זאת הזיק, נגד מה שאני ניסיתי לגרום לו לעשות, במצב כזה החיוב הוא על השור, לא משיתים את השור עליי, את החיוב עליי. הוא פעל נגד מה שאני ניסיתי לגרום לו לפעול, הרי כל מה שהם חייבים אותי זה כי הוא ידי הארוכה, הוא פריפריה שלי. ואם אני שמרתי עליו כמו שצריך, והוא בכל זאת הלך נגד רצוני, והזיק, במצב כזה החיוב שלו נשאר עליו, לא משיתים את זה עליי. יותר מזה, לא ייקחו את זה גם ממנו עצמו, מהשור עצמו גם לא ייקחו, אפשר לקחת אותו, למכור אותו. לא יעשו את זה, למה? כי אני מפסיד. אין הצדקה לגרום לי הפסד, השור שייך לי. עקרונית השור חייב, אבל לא ייקחו אותו בגלל שלא רוצים לגרום לי הפסד, לא מגיע לי הפסד. אתן לכם דוגמה, הגמרא אומרת, שור הפקר, שור המדבר, מה שנקרא. אם שור הפקר נגח, מה הדין? אין פה בעלים, הוא הפקר. הוא נגח את השור שלי. אז באופן עקרוני, אני לוקח את השור עצמו. השור עצמו שייך לי. מה קורה אם לפני שתפסתי את השור שנגח, בא מישהו אחר וזכה בו, זה שור הפקר. בא מישהו אחר ומצא אותו ותפס אותו, זכה בו. לא יעזור. למה? השור שייך לי. ברגע שהוא נגח את השור שלי, הוא הזיק לי, הוא שייך לי. מה רואים? שיש חיוב על השור עצמו. אין לו בעלים, את מי אתה רוצה לחייב פה? לא, החיוב הוא על השור עצמו. רק אם יש לו בעלים, אז אני מעביר את החיוב אל הבעלים. זה הכל כשמגיע לבעלים, הוא לא שמר כמו שצריך. ואם הוא שמר כמו שצריך, אז אני לא מעביר את החיוב לבעלים. בסדר? זאת התפיסה שאומרת שלא הרשלנות בשמירה מחייבת, אלא עצם העובדה שממוני הזיק, זה מה שמחייב אותי. לא הרשלנות בשמירה. בוא נחזור לכלב. אני שיסיתי את הכלב. אוקיי? בשביל לחייב אותי, אם אני לא שמרתי כמו שצריך, והכלב יצא והזיק, הכלב חייב, כיוון שאני הבעלים שלו, ולא שמרתי כמו שצריך, מעבירים אליי את החיוב. אוקיי? אבל מה קורה אם אני שיסיתי את הכלב? אם אני שיסיתי את הכלב, אין חיוב על הכלב עצמו. הוא לא אשם, הוא חיה. אם הבן אדם שיסה אותו, אז הבן אדם עשה את זה, לא הכלב. אז אין חיוב על הכלב. ברגע שאין חיוב על הכלב, אין מה להעביר אליי. כי כל מה שמחייבים אותי זה בגלל שיש חיוב על הכלב, ומעבירים את החיוב שמוטל על הכלב אליי. אבל אם אין חיוב על הכלב, אז אי אפשר להעביר אותו אליי. אז תראו, יוצא פה דבר נורא מוזר, אבל עכשיו יש לזה לפחות הסבר. אם לא שמרתי כמו שצריך על הכלב, והכלב יצא והזיק, זה יש חיוב על הכלב. כי אף אחד לא שיסה אותו, הוא החליט להזיק. יש חיוב על הכלב. אז כיוון שהוא שייך לי, ולא שמרתי כמו שצריך, מעבירים את החיוב שמוטל על הכלב אליי, ולכן אני חייב לשלם. אבל אם אני שיסיתי אותו, שלכאורה אני עוד הרבה יותר אשם, קל וחומר שיחייבו אותי, נכון? לא. כי אם שיסיתי אותו, כמו שאני משסה כלב שלך, למה הכלב לא אשם ולא מעבירים אליך? כי אני שיסיתי אותו, לא הכלב עשה את הנזק, אני עשיתי את הנזק דרך הכלב. הכלב אין לו דעת, אוקיי? אותו דבר כששיסיתי את הכלב שלי עצמי. אם שיסיתי את הכלב שלי עצמי, אז על הכלב עצמו אי אפשר לבוא אליו בטענות. יש בן אדם ששיסה אותו. במקרה הזה זה גם הבעלים שלו. אבל לא משנה. הכלב עצמו לא אשם, יש בן אדם ששיסה אותו. רגע, שנייה אחת. עכשיו, ברגע שאין חיוב על הכלב, אין מה להעביר חיוב אליי, כי לא נוצר חיוב. לכן גם לא ייקחו את הכלב, כי אין חיוב על הכלב. יש חיוב על הכלב אם הוא החליט להזיק. אם אני שיסיתי אותו, אין חיוב על הכלב. ממילא, ברגע שאין חיוב על הכלב, גם אין מה להעביר אליי, לכן אני פטור. זאת אומרת, הדרך היחידה להבין למה משסה כלב של עצמו פטור, זה רק אם אני מבין שלא הרשלנות בשמירה היא המחייבת, כי אם הרשלנות בשמירה היא המחייבת, שיסוי הוא אבא של הרשלנויות. אני שיסיתי אותו, לא רק שישארתי דלת פתוחה. ודאי שזה התרשלות בריבוע. ודאי שאני אתחייב. דרך היחידה להבין את התפיסה הזאת, שמופיעה פה בפני יהושע, זה לתפוס את הדעה השנייה, זה נפקמינה. הנה נפקמינה. שאם יש חיוב על הכלב עצמו, והחיוב עובר אליי, כי אני הבעלים שלו, שזה בעצם התפיסה שאומרת שיש חיוב מעצם העובדה שהוא הכלב שלי, לא בגלל הרשלנות בשמירה. רק אם לא התרשלתי, אז לא יעבירו את החיוב שמוטל על הכלב אליי. לא מגיע לי שיעבירו אליי את החיוב. בסדר? ולכן אני אהיה פטור. לפי התפיסה הזאת אפשר להבין למה כשאני משסה כלב של עצמי אני אהיה פטור. רק לפי התפיסה הזאת. אבל תשימו לב מה יוצא פה. יוצא פה דבר נורא מוזר. ראינו קודם שהפני יהושע הבין שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. גם החזון איש וגם הפני יהושע הבינו את זה. שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. פה אנחנו רואים, שוב פעם פני יהושע, אותו פני יהושע, ופתאום אנחנו רואים שדווקא העובדה שממוני הזיק היא המחייבת, לא רשלנות בשמירה. אם זה היה רשלנות בשמירה, אי אפשר היה להבין למה אני פטור כשאני משסה את הכלב של עצמי. אז מה סובר הפני יהושע? סתירה, לכאורה. נכון? אני אגיד את זה בקצרה, כי הזמן כבר מסתיים, אני לא אספיק להיכנס לעניין הזה יותר, נמשיך את זה בפעם הבאה. זה עוד מחלה של חקירות למדניות. בחקירות למדניות יש לנו איזושהי נטייה להתייחס אליהן באופן דיכוטומי. או שזה נכון, או שזה נכון. יש עוד אפשרות. אולי שניהם יחד נכונים. אולי מה שמחייב אותי בתשלום, זה גם הרשלנות וגם העובדה שזה ממוני. מהם נדרשים. אף אחד מהם הוא לא תנאי צדדי. מי אמר שכשיש לי שני תנאים, אחד מהם הוא עיקרי והשני הוא צדדי? ואז יש ויכוח אם א' עיקרי וב' צדדי או ב' עיקרי וא' צדדי. לא. יכול להיות שא' וב' שניהם עיקריים. שניהם דרושים כדי לחייב אותי. אופציה כזאת הרבה פעמים בחקירות למדניות לא עולה. מתעלמים מזה. יש איזושהי נטייה לחשוב דיכוטומית, ומתעלמים מהאפשרות שבעצם יכול להיות שדיכוטומיה לא נכונה. שתי האפשרויות ביחד נכונות. עכשיו, אם מבינים כך, אז כל הפני יהושע מסתדר. זה גם צריך להיות כלב שלי, וגם צריך שאני אתרשל בשמירה. שני הדברים נדרשים. עכשיו, מבחינת נטל הראיה, מה זה אומר? אם יש ספק אם התרשלתי בשמירה או לא, אני טוען שלא התרשלתי, אתה טוען שכן. נטל הראיה הוא עליך. כי את שני התנאים אתה צריך להוכיח כדי לחייב אותי. כל עוד לא הוכחת את שניהם, לא הרמת את נטל הראיה. זה הפני יהושע לגבי נטל הראיה. פה, לגבי הכלב המשסה של הכלב, אין בעיה. למה? כי צריך שהכלב יהיה שלי, וצריך שאני אתרשל בשמירה. נכון? למה? צריך שהכלב יהיה שלי, כי יש חיוב על הכלב, ואם אני מתרשל בשמירה, מעבירים את החיוב מהכלב אליי. לכן אם אני משסה את הכלב, אני פטור. אז הנה, אין סתירה בפני יהושע. אין סתירה בפני יהושע אם אנחנו מבינים שהחקירה היא לא דיכוטומית. אתה לא צריך לבחור את אחד משני הצדדים, יכול להיות ששניהם נכונים, ביחד. וזה עוד פעם מחלה ישיבתית. מחלה הישיבתית של הדיכוטומיות, זאת מחלה שאומרת או האפשרות הזאת, או האפשרות הזאת. משום מה תמיד מתעלמים מזה שיכול להיות ששתי אפשרויות ביחד נכונות. מי אמר צריך לבחור אחת מהן? אני אביא לזה אולי דוגמאות גם בהמשך. אוקיי? טוב, אז לזה אני עוד אחזור בפעם הבאה, אבל זה בגדול. אוקיי. צור כאן.